עכשיו ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM.
שלוש, ערב טוב. אנחנו עם האורחת שלנו, עוד מעט נגיד מי, לפני כן המפיקה מלי בנימינוב, על הביצוע הטכני אילי קונפלד, ועל הדיגיטל דוד זבולוני, והאורחת ציפי קוברינסקי. אמרתי נכון את השם?
אמרת נכון, שלום.
יפה. ואת כתבת ספר שנקרא אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע. וואלה. אוקיי, אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע. מדריך אופטימי להורים, אבל גם אולי לעצמנו.
אולי גם לעצמנו, אולי גם לסבים וסבתות, אולי גם לזוגות שיש להם הפרעת קשב, כל מי שיש לו הפרעת קשב במשפחה.
אז ככה, אמנם דיברנו על הנושא כאן בתוכנית שלנו,
כן.
אבל זה חוזר על עצמו. נושא תורדני.
זה נכון, אבל אני חושבת שהרבה מאוד מתייחסים להפרעת הקשב כאל משהו שמפריע. כל הזמן עסוקים באיך לתקן את המצב. ואני אומרת, בואו לא נסתכל על זה כאל משהו שמפריע, אלא בואו נראה איך אפשר למנף את זה לחיים יותר טובים. כי אני יודעת שאפשר לחיות טוב עם הפרעת קשב.
אוקיי, אז אני כאילו חשבתי שלא, בדיוק, אז אני הופתעתי.
אוקיי.
אני עדיין לא בטוחה, לכן אני רוצה אותך כאן, שתשכנעי אותי, כי... אבל בואי נדבר על התופעה.
אוקיי.
התופעה שהיא אכן מעצבנת. אני אדבר על... אוקיי.
אני חושבת שהתופעה הזאת, קודם כל אנשים חושבים שזה, שהפרעת קשב זה הפרעה של בית ספר. זה לא הפרעה של בית ספר, זה משהו שמפריע לאנשים לנהל את עצמם. לא סתם... אומרים שהפרעת קשב היא אוסף של פגיעה בתפקודים ניהוליים של האדם. זה שהם לא מצליחים להתארגן, זה שהם קשה להם לקבל החלטות, זה שהם לא מתארגנים טוב, זה שמסיחים את דעתם, כל מיני דברים, אוסף של דברים.
רגע, את אומרת לא מתארגנים טוב, שזו מילה נורא כזאת כללית, אבל הרי את מדברת על איחורים,
נכון.
את מדברת על שכחה, את נכון. מדברת על לא לעמוד ב... מילוי משימות,
נכון.
הכרחיות של היום-יום,
נכון.
לא לקום בבוקר, את כותבת את זה.
נכון, וזה מפריע, ואני מנסה לחשוב איך זה יכול להפריע גם בזוגיות. אם הבן זוג שלי מבטיח שהוא ימלא את המשימות, הוא לוקח לעצמו אחריות על כל מיני דברים בבית, והוא לא עומד בזה. אז זה לא נגמר בזה שהמשימה לא התמלאה. זה נגמר במשהו שפוגע במערכת היחסים.
ואין לו גם סבלנות להקשיב לך.
נכון.
את מתחילה לדבר מילה, אז הוא כבר יודע בדיוק מה רצה להגיד.
נכון.
ואת מדברת, ופתאום את מבינה... שהוא מחשבתו נודדת לעולמות אחרים מעניינים יותר, את פתאום מרגישה נורא לא מעניינת.
אני מרגישה לא חשובה, בואי נשים לשולחן, אני מרגישה שלפעמים לא רואים אותי.
נכון.
ובאמת אני יכולה להיות עסוקה באיך לתקן אותו. ואז יש סיכוי, אני אומרת את זה כבת זוג למי שיש לו הפרעת קשב, יש סיכוי שאני יכולה אפילו להיות, להפוך לטיפה מטפלת שלו. אני רוצה להגיד לך מה כדאי לך כן לעשות.
יותר גרוע ממטפלת.
אוקיי.
אמא שלו.
נכון.
את הופכת להיות האמא הפולניה.
לגמרי.
את שואלת אותו אם הוא עשה את הדברים, את עושה את זה במקומו, את כל מיני דברים לא סומכת עליו.
נכון.
את כאילו נוזפת בו, כי זה מעצבן.
את יודעת, ורדה, אני רוצה לספר לך שהייתי פעם בכנס בארצות הברית מאוד גדול, ואומנם נסעתי לשמוע כל מיני הרצאות על הורות, אבל ראיתי שלט שעוסק בזוגיות עם הפרעת קשב, ונכנסתי להרצאה להקשיב. והייתה שם פסיכולוגית, והיא נתנה המון טיפים איך להתנהל טוב בזוגיות של הפרעת קשב. אם הוא מאחר תמיד ואת שונאת לאחר, תיסעו במכוניות נפרדות למשל. אם הוא מבטיח ולא לוקח על עצמו משימות, תהיה המזכירה שלו. ואני לא יכולתי לסבול את זה. עכשיו, זה הפעם הראשונה שהייתי בכנס בארצות הברית, ולא כל כך העזתי לדבר, והאנגלית שלי לא כזאת מבריקה, אבל אני פשוט לא יכולתי לסבול את זה. אני הרמתי את היד, ואני סיפרתי לה מתי היה שינוי במערכת היחסים שלי עם בעלי, עם בן זוגי. וזה היה ביום שאני הבנתי שאני מרוויחה מהפרעת הקשב שלו. ופשוט, כאילו, היה בום כזה. ישבתי והכנתי לעצמי רשימה, והכל השתנה. רק לעצמי, אפילו לא הראיתי לו את הרשימה. עכשיו, הפסיכולוגית לא האמינה למה שאני אומרת. שאלה אותי, תגידי, מה את מרוויחה מזה שיש לו הפרעת קשב? אז נתתי לה לדוגמה. אני, למשל, מוכנה כל ערב להיכנס בעשר למיטה, לקרוא ספר, לראות את הטלוויזיה, ולכת לישון מוקדם. ובזכותו, אין הופעה שאני לא הולכת אליה, אין קונצרט שאני לא הולכת, אנחנו כל הזמן עסוקים בלמצוא ריגושים. דוגמה.
השאלה היא מתאים לך. אדם שבאמת אוהב לקרוא ספר ולהיות בבית, אז הריצה החוצה היא תורדנית, זה לא מה שאני רוצה.
נכון.
את כאילו אומרת, אני אסירת תודה.
אני אסירת תודה, אבל אני גם יודעת למנן את זה. אני לא הולכת איתו לכל ההופעות, סליחה, לא עומדת בקצב. לא עומדת בקצב של ההתחדשות של המוזיקה שהוא שומע, כי הוא כל הזמן up to date, כי הוא כל הזמן מחפש דברים חדשים, אני לא ככה.
שאלה, שאלה. כן. אבל רגע, זה בהכרח מה שמאפיין הפרעת קשב? כלומר, אנשים שהם ססגונים ומואבים דברים חדשים ומעניינים, זה לא בהכרח הפרעת קשב. עד כאן אני יודעת שמצרפים ואומרים, אנשים עם הפרעת קשב הם יותר יצירתיים, הם יותר מעניינים, ואני אומרת, רגע, רגע,
לא בהכרח.
בדיוק.
לא בהכרח. את יודעת שאפילו שמעתי הרצאה של הפסיכיאטרית איריס מנור, שחוקרת הכי בחירה בתחום.
שהייתה גם אצלנו כמובן, כן.
אז היא אומרת שזה לא בהכרח יש להם יצירתיים יותר. זה משהו ששמעתי אותה אומרת. אני כן חושבת, לפחות מתוך הניסיון שלי בקליניקה, עם כל האנשים שאני פוגשת, ועם האנשים שאני חיה איתם בבית, וזה הרבה, יש להם כן חשיבה מחוץ לקופסה, החשיבה היא שונה. זה לא אומר שהם בהכרח יותר מעניינים ויותר ססגוניים, אני חושבת שזה מאפיין את האנשים שיודעים, מכירים במה זה הפרעת קשב, ויודעים למנף אותה למקומות הטובים. זאת אומרת שאם אתה צריך ריגושים ושינויים, אז אתה יכול בגלל זה לא להתמיד במקום עבודה, כי משעמם לך ויזרקו אותך.
נכון.
אבל אם אתה מודע לזה, אז אתה יודע שאתה צריך להתחדש, ואולי באמת לשנות את סביבת העבודה, את תחום העיסוק כל הזמן, ולמנף את זה להתקדמות. אז השאלה, מה אתה עושה עם זה, אם אתה מודע לזה?
אז אני עכשיו אשאל אותך את אותה שאלה, סליחה, שאני מתחילה ממנה,
אוקיי.
כי אי אפשר בלי לדבר על זה,
כן.
כי זה גם הפך להיות ויכוח ציבורי. לפעמים טיפה קטלני, היום מדברים על חיסונים,
כן.
אבל העניין של טיפול תרופתי להפרעת קשב. ואני רוצה להגיד שאני חיפשתי בספר שלך, מה את אומרת על זה?
אוקיי.
ואני אגלה לך סוד.
כן.
זה הסוד. אני החלטתי שאם את לא כותבת באופן חיובי על טיפול תרופתי, אני לא אזמין אותך.
אוקיי.
כי
אני שמחה, אני מקווה שגם בגלל הדברים האחרים.
כמובן, כמובן. כי יש לך כאן מדריך, את עונה על כל מיני שאלות שגם אותי מעניינות עד היום.
Okay.
עד היום. אז בואי נדבר בכל זאת כמה מילים על טיפול תרופתי, כן, למה, מה הנושא?
אוקיי. Okay,
זה כתראה כאילו לא מחלה.
אז ככה. קודם כל, אני אגיד את מה שהמחקר אומר. המחקרים אומרים שהטיפול המיטבי, או התוצאות המיטביות שיש לכל טיפול שקשור בהפרעת קשב, כדאי שהוא יהיה מלווה בטיפול תרופתי. זה מה שאומר המחקר. מצד שני, יש שתי בעיות. אחת, הטיפול התרופתי לא מתאים לכולם. לטיפול התרופתי, בואי, נשים את זה לשולחן, זה לא סוכריות. יש לזה תופעות לוואי. ולא לכולם הוא מתאים. זה סיפור אחד, למרות שיש תרופות חדשות, ולמרות שאפשר לבדוק, וזה מסע שלם למצוא את הטיפול המתאים, עדיין יש ילדים או מבוגרים שלא יכולים לקבל את הטיפול הזה. ויש את ההורים שלא מאמינים בטיפול התרופתי. אני מכבדת גם אותם, ואני גם רוצה להזכיר שאף אחד לא יכול לחייב אותם. אם מישהו חושב שהמורה צריך, יכול להגיד לילד אפילו, אתה צריך תרופה, אסור לו. הוא יכול רק להמליץ ללכת לרופא, לאבחון.
אוקיי, אז גישתך היא בכל זאת, תראי, קודם כל אנחנו היום יודעים, וזה דבר כללי,
כן.
אנחנו לא יכולים להכריח אף אחד.
נכון.
בדיוק היום, אבל אנחנו מדברים על זה הרבה, כשזה כל כך מובן מאליו, אנחנו לא יכולים להכריח אף אחד לקחת תרופה או להתחסן.
אז אני אגיד לך מתוך הניסיון שלי, ואני כבר מ-2007 עוסקת בליווי משפחות עם הפרעת קשב. אני יודעת שהטיפול התרופתי הוא לפעמים, אני לא קוראת לו מציל חיים, אבל הוא מציל איכות חיים. הוא יכול להציל גם את איכות החיים של המשפחה, וגם את הדימוי העצמי של ילד שחווה את עצמו, הוא מסתכל כל יום בראי, ואומר, אני כישלון, אני לא מצליח, זה לא רק בלימודים, אני לא מצליח לאסוף את עצמי, אני לא יכול, מצליח לקום בזמן, אני לא יכול להתארגן בזמן, אני לא יכול, וכולם באים אליי בטענות. הפצע הזה שנוצר בנשמה של ילד כזה, הם לוקחים את זה לכל החיים. והם מרגישים אחר כך שכולם עוקפים אותם בסיבוב, רק הם לא מצליחים, ולכולם זה הולך נורא בקלות. הפגיעה הזאת היא פגיעה לחיים. אני פוגשת אותם גם מבוגרים.
וחשוב להגיד רק שנבין מה שטיפול תרופתי יכול לעשות. נניח, יש לו סיכות בתחת, מחטים בתחת.
אוקיי.
הוא לא יכול לשבת. לא יכול לשבת ולעשות משהו. והרבה פעמים כשהטיפול התרופתי מתאים, אתה פתאום מרגיש פלא, אתה מוצא את עצמך יושב ועושה ועובד ועושה מה שצריך.
ואתה לא מאמין שזה אמיתי.
אתה לא מאמין. אתה יכול שעות פתאום לעשות דברים שקודם אתה לא יכולת. וזו תחושה, כמו שאת אמרת, יש אנשים, אגב, לא רק ילדים, אנשים מבוגרים.
נכון.
לכן נורא חשוב לי אישית לחזור על התוכנית הזאת שלנו ולהגיד שזה מציל את החיים שלך. אתה בעבודה מתפקד יותר טוב. אתה יכול פשוט לשבת ולעשות דברים.
אני רוצה רק להגיד ככה, הפרעת קשב היא פגיעה בהרבה תפקודים ניהולים. ולא אצל כולם זה באותם תפקודים ולא באותה רמה. יש תפקודים ניהוליים שאי אפשר לשפר ללא הטיפול התרופתי.
תסבירי, כשאת אומרת תפקודים ניהוליים, זה נשמע אשת מקצוע.
אוקיי.
אולי תפרטי את זה.
התפקודים הניהוליים, אנחנו מתכתבים לכל מה שעוזר לי לנהל את עצמי. שזה למשל דחיית סיפוקים. זה למשל לקבל החלטות. זה למשל להתמיד ולהקשיב גם שמשעמם לי, ולא לעזוב את זה אחרי 5 דקות, כי אם לא משעמם, אם זה מעניין, אז דווקא רמת הריכוז של אנשים מפרעת קשב היא הרבה יותר גבוהה. אז יש דברים שאנחנו יכולים לשפר ללא הטיפול התרופתי, כמו למשל הנושא של דחיינות. אנשים מפרעת קשב נוטים לדחות למחר כך, נכון?
נורא.
עכשיו, יש כלים אימוניים, אני מאמנת שעובדת עם אנשים עם הפרעת קשב, יש המון כלים ניהוליים, המון כלים שאני עובדת איתם עם אנשים, והם אומרים, באמת, אפשר לנהל את זה יותר טוב, גם בלי הטיפול התרופתי. אבל למשל, את הסחות הדעת, או את הקוצים בטוסיק, זה לא משהו שאני יכולה לאמן. אני כן יכולה לאמן אותם להיות קצת יותר בשליטה, בעזרת נשימות ומיינדפולנס, ויש המון כלים, אפשר, אבל לא הכל. וחשוב להגיד את זה, שיש דברים שאי אפשר ללא הטיפול התרופתי.
כלומר, אז היה חשוב לנו להזכיר את זה, שלדעת שהחיים יכולים להשתנות עם טיפול תרופתי מתאים.
נכון.
להשתנות לטובה, להיות הרבה יותר קלים, החיים הופכים להיות פחות מעיקים, פחות משעממים אפילו, כי הלחץ הזה לעשות את מה שלא מתחשק לך, אתה פחות סובל ממנו.
נכון, וגם הסביבה פחות סובלת ממנו.
נכון.
מצד שני, לפעמים יש את תופעות הלוואי של הטיפול התרופתי, שעושות לא מעט בעיות. למשל, מה קורה את יודעת, ההשפעה של הכדור חולפת. זה לא תרופה שנשארת בדם, לפי מה שאומרים הרופאים, אחרי שאתה מסיים לקחת את זה. אבל יש את התופעה שנקראת ריבאונד, מה קורה אחרי זה, ופתאום אם קשה לווסת עוד יותר את הרגשות, ואז הם יותר מתפרצים. יש לכל הדברים האלה פתרונות, אבל גם לתופעות הלוואי יש קשיים, ואני לא מנסה להסתיר את זה או okay. להדחיק את זה.
אוקיי, okay. אז אחרי שעברנו את הדבר הזה, אולי בואי, את כתבת פרק מאוד מעניין, על טעויות נפוצות של הורים החרדים לעתיד ילדיהם. אגב, זה לא רק הורים, זה גם סבים וסבתות.
לגמרי.
העניין של החרדה, התחושה הזאת של, בייחוד היום, בחברה כל כך תחרותית, כשכל כך מדגישים הצלחות, אז בואי תגידי מה דעתך על זה.
קודם כל אנחנו עושים טעויות, כי אנחנו אנושיים, אנחנו כולנו.
נכון.
ואני כתבתי את הפרק הזה דווקא כדי להראות להורים למה לא כדאי לעסוק בלבדוק את הטעויות שלנו. וזה אחת הדוגמאות. אני יודעת שאני כסבתא, הרבה פעמים בא לי לבקר את מי שבמשפחה שלי יש לו הפרעת קשב, ולהגיד לו מה הוא לא עושה בסדר, וגם להזכיר לו מה כדאי לעשות. ברגע שאני עושה את זה, באופן טבעי עולים בו, קוראים שני דברים. קודם כל עולים בו רגשות שליליים, נכון? הכזבתי את אמא, את סבתא, את מי שאמר לי את זה, והמחקר אומר שרגשות שליליים מחמירים את הפגיעה בתפקודים הניהולים. אז ככל שאנחנו מזכירים להם במה הם לא בסדר, ככה הם יתפקדו עוד פחות טוב. אנחנו לא רוצים שזה יקרה.
ובעצם מה שאת אומרת הוא אוניברסלי.
לגמרי.
בעצם מה שאת אומרת, רגע, זה שביקורת שלילית היא לא דבר כל כך עוזר.
לא רק שהוא לא עובר, לא עוזר, אלא זה ממש פוגע. עכשיו, אני יודעת שאם את כמוני, אני לא נרדמת בלילה אחרי טעות שעשיתי, ואני כל הזמן עסוקה בלחשוב איך יכולתי לעשות את זה יותר טוב. אנשים מפרט קשב שחווים מהשנייה שהם מתעוררים בבוקר, ועד שהם הולכים לישון הם חווים ביקורת, ולא חשוב באיזה גיל. אם זה ילד צעיר, אז מהבוקר, למה אתה מתארגן כל כך לאט, ולמה הלכת לשירותים, ופתאום מצאתי אותך בחדר מחפש משהו מתחת למיטה ששכחת. למה זה דחוף עכשיו? למה אתה לא מזדרז? למה אתה לא אוכל בזמן? למה אתה ככה? והעיקר, למה כולנו מאחרים בגללך? זאת אומרת
שכולנו
שמים עליך את האצבע, הכל בגללך. עכשיו הוא גדל להרגיש כבשה שחורה, שהכל בגללו, והתחושות האלה זה תחושות שכל הזמן מחמירות את מה שמקודם ממילא לא היה כל כך טוב. אז זה משהו שלא כדאי לעשות. ואני אומרת, אם אנחנו נעזור לילדים הפוך, או גם למבוגרים, להתמקד במה שהם כן הצליחו, אם פעם אחת הצלחתי לראות שהוא הגיע הביתה ולא זרק את הילקוט שלו, את התיק שלו על יד הדלת, אלא זכר לשים את זה במקרה, בחדר שלו, או זכר להוריד את הצלחת מהשולחן. ולא רק אני אחמיא לו על זה שזה חשוב, אלא אני אברר איתו מה עזר לך לזכור הפעם. מה עשית הפעם שבדיוק עכשיו זה כן קרה? קודם כל, אין לי ספק שהוא יקשיב לי. למה? כי זה רגשות חיובים. ורגשות חיובים משפרים את הריכוז. שתיים, בואו באמת, זה משהו טוב שעשיתי, אני מתגאה בו, למה שאני לא אשתף עם זה פעולה? לא פגשתי ילד או מבוגר שסרב לשתף עם זה פעולה. וככה אני אתן לו כלים לחיים, מה עוזר לו לזכור? אולי במקרה היה משהו על השולחן שעשה לו קשר אל הילקוט. וזה הזכיר לו שאמא תמיד אמרה לי לשים את זה בחדר, למשל, משהו קטן. כל אלה הם כלים שהוא ירכוש לעצמו, שיהיו כלים לחיים.
אז אוקיי, אז את אומרת, לנסות לרסן את הנטייה שלנו, לנזוף.
לא רק לנזוף, גם את יודעת שהבן שלי לא הצליח במבחן, אז אני הייתי מורה, הרבה שנים, מורה למתמטיקה, סגנית מנהלת, וכל פעם שהוא הגיע למבחן שלא כך הלך לו, די בקלות קראתי לו בשיחה מאוד נעימה. בוא נראה איך אפשר לשפר. זה לא איזה נזיפה, אני אבל רציתי שנפיק לקחים מהכישלון.
אני אשאל אותך שאלה.
כן.
האם זה לא נתפס כחפירה? כחפירה. כלומר, הרי חלק מהעניין של אנשים עם הפרעת קשב, זה אין סבלנות.
יופי.
עכשיו, כשאין לך סבלנות, ומתחילים, עשית משהו בסדר. די, בסדר, היה בסדר. אל תבלבלי את המוח. ומעניין, אני
את יודעת שאחד הטיפים הכי משמעותיים שאני נותנת להורים זה אל תחפרו להם. אז איך זה מסתדר עם זה?
נכון.
אני לא חושבת שצריך לעשות כאלה שיחות רציניות. אני רק צריכה לשאול אותו, תגיד, איך זכרת? זה ובהתחלה אולי זה לא יעבור בקלות, ולגיד, אולי זה הזכיר לך? אולי התכוננת למבחן כי עשית את זה אחרי אימון ספורט, ולא לפני, מה שהורים נורא קל להם להגיד, תעשה את זה כשאתה לא עייף, והוא דווקא רמת האנרגיה שלו גבוהה אחרי ששחק כדורסל? אז אני אשאל אותו, תגיד, הצלחת כי למדת אחרי? אולי הספורט עוזר לך? בזה זה נגמר, לא צריך לעשות מזה כזה ביג אישו.
הבנתי. עכשיו, את אמרת, כיוון שהיינו בטעויות נפוצות של הורים החרדים לעתיד ילדיהם.
אוקיי.
יש לך עוד משהו מעניין להגיד על זה?
כן, אני חושבת, אני מנסה לזכור את אמא שלי, שכל החיים אמרה לי שאם תעבדי קשה תצליחי. על זה גדלתי. אני חושבת שהרבה שנים פחדתי להצליח, כי פחדתי לעבוד קשה. עכשיו, ילדים עם הפרעת קשב, או אנשים עם הפרעת קשב, הם יודעים כמה אנרגיה הם צריכים לגייס כדי לעשות משהו. הם יודעים את זה מהבטן, לא רק מהראש. יד הם נזכרים בזה. אם אני מזכירה להם שמחכה עבודה קשה, סליחה, אני לא חושבת שאני עוזרת להם. ואם אני דווקא אזכיר להם, או אתן דוגמה לזה שאפשר ליהנות ממה שאתה עושה, או לחפש משמעות במה שאתה עושה, זה כבר סיפור אחר.
וואלה, אז כלומר בעצם, מה שאת אומרת, החרדה שלנו, שהילד לא יצליח, לא עושה לו טוב.
חרדה זה אף פעם לא טוב.
נכון.
הם מתחברים לחרדה במיוחד מי שיש לו את זה בלתיין.
והעניין הוא, אולי אני חייבת להגיד מילה, אנחנו היהודים, זה עם של דאגה. זה הדאגה. אם כי עכשיו, הנה היום, מדברים על משבר אקלים, אז כן צריך לדאוג. וכן צריך לעשות משהו. אז אולי הדאגה היא כן דבר טוב, אבל זה צריך להתבטא בלעשות.
לגמרי, אני מניחה שאני לא צריכה לספר לך שהדרך להתגבר על חרדה זה לבדוק איפה יש לנו כן שליטה. אז אני לא מתחמקת מדאגות, ואני חושבת שהם, בואי, התפקיד שלנו גם לדאוג קצת לילדים שלנו, ולהכין אותם לחיים הבוגרים שלהם. אבל יש הבדל בין דאגה לבין חרדות. ואנשים עם הפרעת קשב, הם הרבה, קשה להם מאוד לבסס את הרגשות שלהם. זאת הסיבה שבבתים, במשפחות עם הפרעת קשב, כל דבר קטן הופך לדרמה. אז גם כל דאגה הופכת לחרדה, ומה שקורה זה שנגררים אחרי החרדות של כולם. ובסוף זה מה שמנהל את זה. ואני אומרת, אנחנו ההורים צריכים להיות המבוגר האחראי, ולא להיגרר לחרדה, כי אפשר לשלוט בה. מה שחשוב שהחרדה לא תנהל אותנו. ואפשר לעשות את זה. אפשר ללמוד לנהל את החרדה.
אוקיי, אז תראי, יש לך עוד קטע שהוא נראה לי מאוד מעניין. על פניו, אבל נדמה לי שאנחנו צריכים להגיע להפסקה. כבר, כן? וואלה, זה ברח לנו. יש לנו עוד המון דברים נורא מעניינים.
אוקיי.
על לעוד, איך מאוד, טוב. אז ציפי קוברינסקי, שכתבת, אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע, בואי נצא הפסקונת, נשמע את הרפסודיה בבלו של גרשוין.
איזה יופי.
טיפה, ועוד מעט נחזור.
יופי. תודה על המוזיקה שבחרת.
טוב. חזרנו, אמנם נעים, כן, להתמסר לגרשוין ולבלו, לרפסודיה בבלו, אבל ציפי קוברינסקי, אנחנו בנושא כל מיני ספקות. יש לך פרק בספר שלך על איך מעודדים מוטיבציה ללמידה. עכשיו, כן. על פניו, למידה אמורה להיות כיף. אבל ילדים הרבה פעמים, וגם מבוגרים, גם מבוגרים, סמה, אוניברסיטה, זה כאילו עול, זה כאילו סבל.
אני חושבת שזה מאותו מקום שפה סיימנו אותך, לפני המוזיקה שנכנסה, אנחנו דיברנו על זה, על מה קורה לאנשים שהם יודעים שהם צריכים לגייס אנרגיה פנימית ושליטה עצמית כדי להתיישב וללמוד. זה לא אומר שהם לא סקרנים. אבל בואי נודע על האמת, פשוט אם היה נורא מעניין בבית ספר הכל, הם היו לומדים אחרת. אבל מה לעשות, לא הכל בבית ספר מעניין, וגם לא הכל בחיים מעניין. אז מה שקשה זה באמת ללמוד את מה שלא מעניין. אני חושבת שיש משהו במוטיבציה שקצת מזכיר לי את הנהיגה במכונית. כדי שאני אכנס למכונית, צריכים להתקיים, ואני אנהג, צריכים להתקיים כמה דברים. קודם כל, אני צריכה להבין שכדאי לי, ששווה לי, שזה ישרת אותי, את מה שאני רוצה, לא את מה שהמורה רוצה, לא את מה שאבא שלי רוצה, לא את מה שהסבתא שלי רוצה, אלא את מה שאני רוצה. זה הדבר הראשון. ולפעמים זה, אם זה יספק את הסקרנות שלי. לפעמים קשה למצוא את תחומי הסקרנות ולוקח הרבה זמן. אבל תמיד יש. אחרי ש... אני נכנסת לאוטו כי כדאי לי, אני צריכה להבין שאני מסוגלת לנהוג.
את אמרת משהו נורא מעניין. אני אגיד לך, שלי הייתה תקופה,
כן.
של איזו תחושה של אי ביטחון בנהיגה.
אוקיי.
וזה היה נורא כמו לופ.
אוקיי.
כשאת לא בטוחה, אז את נוסעת, ואת לא בטוחה, זה בעיה.
בדיוק, וזה מה שהם מרגישים, הילדים. הם מרגישים שזה בלגן, הם מרגישים שזה בעיה, והם כבר קיבלו כל כך הרבה ביקורת, שהם יודעים שאין להם סיכוי להצליח. אז זה מאוד מקבע את חוסר שיתוף הפעולה. אז אנחנו צריכים ליצור את תחושת המסוגלות, כמו שאת אמרת, אנחנו צריכים גם דלק. אנחנו צריכים שהם ימשיכו להרגיש יותר ויותר שיש להם סיכוי. אז את שלושת הדברים האלה, אני חושבת שאנחנו יכולים לעזור לילדים למלא אותם. קודם כל, לנסות לחפש למה זה כדאי להם. אז אם אני אבוא לילד בכיתה זין, וההורי אומר לי, תקשיבי, אני שואל אותו בבית, מה יצא ממך שתהיה גדול, ובאיזה עבודה תעסוק, זה לא באמת מעניין אותו, הוא ילד. אבל כן מעניין אותו על יד מי הוא יישב, אני מקווה שלא יהיו סגרים וילכו לבית ספר, ליד, או, מי יישב לידו, בקבוצה או בהקבצה? ואם יש איזה ילדה חביבה ונחמדה שהוא היה רוצה להיות בקרבתה, בואו נראה באיזה הקבצה היא באנגלית, באיזה הקבצה היא במתמטיקה, ואולי זאת תהיה סיבה לרצות ללמוד מתמטיקה או אנגלית, למשל.
את אומרת, זה לשבת על יד הילדה הנחמדה שמוצאת חן בעיניי.
אם אני אהיה בקשר מספיק טוב איתו ופתוח, כדי שאני אוכל לדעת מה חשוב לו עכשיו בחיים, זה יכול להיות החבר שרוצה להיות איתו בקבוצה, ולא, ועד עכשיו, נגיד בכדורגל, ועד עכשיו לא היה לו הזדמנות. אז אולי פה תהיה לך הזדמנות לדבר איתו, כי לא היה לך אומץ קודם. אנחנו צריכים פשוט להתחבר לעולם הפנימי של הילד, אנחנו בדרך כלל באים מהעולם שלנו, ואנחנו רוצים שימתאימו את עצמם אלינו. כמו שפעם אמר לי אבא, שאמרתי, בוא תמצא איזשהו תחום עניין ביחד, הוא אמר, אני רוצה שיבוא איתי לדוג.
אני אשאל אותך שאלה.
אוקיי.
מה אם, תראי, הרי, תראי, הדוגמאות של התת, הן הכי לא קשורות ללמידה.
נכון.
הן קשורות לחיים חברתיים.
נכון.
אז, מה עם שוחד? כלומר, במרכאות, מה אם להגיד, את עוברת את המבחן באנגלית, mm-hmm. שזה אגב נורא חשוב לחיים, מאוד מאוד מאוד, אבל כאמור, זה לא מה שמעניין אותה עכשיו, אני קונה לך את ה... לא יודעת, הדבר שרצית. או לחילופין, תגמרי את התרגילים האלה, אני חייבת לספר לך משהו, אני אשאל אותך. טוב, הייתי יושבת עם נכדתי, והיא הייתה מסתכלת על החומר, כאילו באמת חמור נותנים לו ללמוד סינית.
כן.
הייתי אומרת לה, תשמעי, הרי יש השכל, את גומרת את הרגלים האלה, אני נותנת לך 5 שקלים.
אוקיי.
מה זה? כרוח, כסופה. מיד הכל היה עובד, השכל מתעורר, כמו אני לא יודעת מה. בשביל 5 שקלים זה היה אז יותר כסף.
אז בואי נפריד בין שני המקרים, אני חושבת ששתי הדוגמאות שנתת שונות זו מזו. קודם כל, התנית את הפרס הראשון בהצלחה במבחן. אני מתמקדת במה עושים, לא בתוצאות שלהם.
וואלה.
שזה הדבר הראשון הכי חשוב. הדבר השני, אנחנו יודעים שמה שחשוב זה הרגלי למידה. עכשיו, בוא נודע על אמת, לפעמים מאוד קשה לילדים מפרעת קשב לפתח הרגלי למידה. כותבת על זה הרבה הפסיכולוגית לאורה וולמר, יש לה את הספר ה-ADHD שלי. היא קוראת לזה, אין להם שוטר פנימי, השוטר הפנימי נרדם.
יפה.
והיא אומרת, בשביל לעורר את השוטר הזה, לפעמים, אנחנו צריכים לעשות איתם איזושהי תוכנית, לקנות להם הרגלי למידה לזמן קצוב. זה לא משהו שנעשה כל החיים, אבל כן אנחנו יכולים לבנות איזושהי תוכנית, שיש בה פרסים, אבל היא מאוד מתוחכמת, והיא לא אומרת, עכשיו תגמרי את זה, ואז תקבלי את 5 שקלים. אלא אנחנו נעשה איזושהי תוכנית, לשבוע, לחודש ול3 חודשים, ואנחנו נשב עם הילד מראש, ואנחנו קודם כל נעשה את זה רק ששום דבר אחר לא עובד. ואז אנחנו, זה כמו התוכנית של סקינר, של, שבה אנחנו ניתן פרסים, אבל הילד ידע מראש. מה הם הפרסים? הוא ידע מראש מה נדרש ממנו. אנחנו נעשה איזושהי טבלה של עיצוב התנהגות, שבתוך הטבלה הזאת יש משהו שהוא בטוח יכול, כדי לעורר מיד, שהוא לא ייבהל ממנה כל כך.
את התחושה של
את
הצלחה.
את התחושה שלו. אנחנו נגדיר מראש מה תהיה הסנקציה, אם לא, לא נחפור כל שבוע, אלא רק נסמן בטבלה, הצלחת או לא, והכי חשוב, זה מותנה, בזה שהילד יקבל זמן איכות עם ההורה, בלי קשר לטבלה, כל שבוע.
רק רגע, הטבלה, אני עיינתי בספר שלך.
כן.
ואני חייבת להגיד לך, ראיתי את הטבלה, והיא הפחידה אותי.
נכון.
אני כאדם, לא יודעת, אני חושבת שאני הייתי מתקשה, ואת מדברת גם על הורים שיש להם קצת הפרעת קשב. Mm-hmm. הם עצמם לא הכי מסודרים בעולם. אני ראיתי את הטבלה שלך.
ונבלת.
אמרתי, וואלה, מורה למתמטיקה מציעה לי טבלה כל כך מסודרת. אני לא מאמינה שאני הייתי מצליחה להציע למישהו או לעצמי משהו כל כך מסודר ומאורגן. את מבינה, את מבינה,
כן,
את
מבינה.
המאורגנות שלך אל הספר שלך, כשאנחנו עצמנו אנשים קצת מבולבלים וקצת עסוקים. את אומרת, אבל משהו שנורא התחברתי אליו, זמן איכות עם האדם הקרוב אלינו.
נכון.
זה הילד, זה הנכד, זה האדם שאנחנו רוצים לעזור לו. הזמן איכות.
זה נכון, אבל אני כן רוצה להגיד לך, אני חושבת שחלק מהיתרון שלי, זה שכן הייתי מורה למתמטיקה, ואני מביאה את הסדר והארגון, שיעזור לאנשים עם הפרעת קשב. אנשים עם הפרעת קשב צריכים את האפליקציות שיעשו להם סדר. הם צריכים את הרשימות. אני באה ואומרת, תנסו לעבוד עם הרשימה, עם הטבלה שאני מציעה לכם, זה יכול לעזור לכם, ואם קשה לכם לבד, תעזרו במישהו שיעזור לכם לעשות את זה. עכשיו, למה זה כן חשוב? זה כן חשוב כי זה מאמן גם את ההורים, לתת, לא לחפור למשל, להגיד מה, לעשות סדרי עדיפויות, להוציא תפל מעיקר, זה מאמן אותם לא להיות פרפקציוניסטים, להגיד שלא חייבים כל יום לקבל את אבי בשביל לקבל את אבי השבועי, מספיק שיהיו 5 ימים, או מספיק שיהיו 3 ימים מתוך 5, ההסבר מפורט יותר בספר. הוא מאמן את ההורים, גם כשאתם בשיא על כעס, גם כשאתם בתוך הקונפליקט שהם לא עשו, אל תשכחו, זמן איכות של ילד הוא ממש חשוב, אי אפשר לוותר עליו. כל הדברים האלה הם אימון להורים איך לנהל את ההורות הזאת. כי זה קשה, בואי, זה קשה. עכשיו, הילד לומד תוך פרק זמן מסוים להקנות לעצמו הרגלים מסוימים. עכשיו, אנחנו יודעים שאם אנחנו עושים משהו 30 פעם בריטואל, באופן שחוזר על עצמו, זה הופך להרגל כמו לצחצח שיניים. אז המטרה של הטבלה היא לא להפוך לאורח חיים, אלא להקנות הרגלים מסוימים בתוך 30 יום. ואז זה הופך להרגל שהוא הרגל חשוב.
את אומרת משהו, אני אשאל אותך, זה אולי קצת טיפשי. אם באמת עושים משהו 30 פעם, זה הופך להרגל באמת?
אולי תנסי אותי.
הרי נדמה לי, אני לא יודעת, לי יש תחושה, ואני קצת מכירה את החיים, שאני כל כך מכירה אנשים שהם זמנית, הם כאילו רוכשים את ההרגל, Mm-hmm. והם נורא טובים בזה, ואחר כך משהו בא ומפורר את זה.
זה נכון.
את מבינה? נורא קל, ולכן אני כל כך ספקנית, נורא קל לפורר הרגל חדש.
נכון, אז בוא אני אתן לך דוגמה מעצמי. אני שנים הלכתי למכון כושר. את האמת, אל תגלי לאף אחד, אני שונאת להתעמל. בסדר? אבל
הדוגמה כן, שלך כל אז כך מתחברת לסיפור השחייה שלי. טוב.
אוקיי. אז עשיתי לעצמי הרגל, כי הלכתי אז למאמנת שעזרה לי, שאני הולכת 3 פעמים בשבוע באותה שעה למכון, והתיק שלי היה מוכן. בימים האלה הייתה לי תחושה שהתיק לוקח אותי, ולא אני לוקחת אותו. יום אחד בשבוע אמרתי, אני אנסה עוד יום אם יתאפשר לי. זה לא קרה. למה? כי זה לא היה הרגל. עכשיו, שנים הלכתי למכון כושר בימים האלה, ולא פספסתי. באה הקורונה, זה היה אירוע ששבר אותי, הוציא אותי מכל הזה. אבל בגלל שאני מאמנת, ואני יודעת שאני צריכה ליצור לעצמי הרגלים חדשים, אז ישבתי וחשבתי עם עצמי איזה הרגלים יתאימו עכשיו. את יודעת מה? לא חוזרת למכון כושר, כי אני מתעמלת מספיק בלי. כי בניתי תוך תקופה יחסית קצרה הרגלים, התרגלתי, והיום אני לא חושבת, אני לא מתאמצת, הם פשוט קורים.
אוקיי, אז בעצם מה שאת אומרת, רגע, וזאת באמת שאלה, אם, אוקיי, את אומרת כמה שיותר שזה יהיה קבוע
שגרתי.
ומתוכנן שגרתי.
שגרתי. לא לחשוב, לא להשקיע מאמץ במשמעת עצמית. כי השוטר הפנימי ירדום קצת.
את אמרת משפט שאני מאוד אוהבת.
והוא?
לא להשקיע אנרגיה במשמעת עצמית.
נכון.
כי משמעת עצמית זה דבר נורא קשה. הוא באמת צורך המון אנרגיות. כל פעם להחליט מחדש.
נכון.
ולכן,
אוקיי. אני אומרת, בואו נתמקד בהנאה. בואו, האמת, בואו נהיה יותר רציניות. בואו נתמקד במה שחשוב לכם. אני אפילו עם הורים לא מדברת על גבולות. אני מדברת על ערכים. כי כל הזמן כולם עסוקים בגבולות וגבולות. איך שמים גבולות? איך לא שמים גבולות? זה חשוב גבולות? לא חשוב גבולות? אם את שאלת אותי, מה שצריך זה לדעת, ערכים. גם בגלל שהדור של ההורים שמגיעים אליי זה דור הוואי כבר, זה דור שמה שחשוב לו זה להיות מחובר לערכים שלו. כשאני מדברת עם הורה על איזה ערכים חשוב שיהיה לך במשפחה, והוא אומר לי למשל שנכבד אחד השני, שנחזק שייכות וככה, כל מיני סיפורים, ואני רוצה גם שנכבד גם את הארוחות, שהכבוד ההדדי יבוא לידי ביטוי, גם כשאנחנו נמצאים בחברה, ואנחנו כן בטלפון או לא בטלפון. אם השיח שלי עם ההורה, הוא מה חשוב לך? מה חשוב לך להעביר לילדים? מה חשוב לך במערכת היחסים שלך? מה חשוב לך שהילדים ייקחו מהבית? כשהוא מדבר על זה, אז אין לו בעיה כל כך גדולה להחליט מתי מסכים, מתי לא, וגם איך להגיד את זה. כי זה בא מתוך מה שחשוב, לא מתוך איזשהו קיבעון של גבולות, מסגרת, שזה גם מאיים.
את לוקחת את זה כאילו ללב, שוב אנחנו חוזרים למוטיבציה, למה אנחנו רוצים.
נכון.
להבין באמת, את אומרת משהו, כאילו, תת, הוא כאילו נורא טריוויאלי.
נכון.
מה חשוב לך?
נכון.
העניין הוא, זה מעניין לעצור רגע ולהגיד, שלפעמים אנחנו חיים, בלי להגדיר לעצמנו מה חשוב לנו.
לגמרי. אני חושבת שלא סתם, אני חושבת שהנושא של אימון אישי כל כך פופולרי היום, חלק מזה זה שכל אימון מתחיל בלבחון מה החוזקות של האדם ומה הערכים שלו. וכשהוא מתחבר מחדש גם למה שהוא חושב שהוא טוב בו, והוא מרגיש טוב איתו, וגם למה שחשוב לו, החיים שלו מקבלים איזשהו תפנית.
כן, את יודעת, אני רוצה דווקא להגיע לעוד שאלה מעניינת, שהיא שוב חלק מהבעיה, הפרעת קשב ומחשבות שליליות.
נכון.
ניהול מחשבות שליליות. אז קודם כל, ניהול מחשבות שליליות, זה מאוד מוצא חן בעיניי, כי זה מתאים לבעיות שלי היום בחיים. הבעיות שלנו בחיים כמעט בכל שלב.
לגמרי, לגמרי. אני רק רוצה להגיד למה כתבתי את זה על הפרעת קשב. כי בסדנה שהשתתפתי אצל פרופסור רמזי בארצות הברית, שיש לו מכון ענק להפרעת קשב, ויש לו במכון משהו שנראה לי החלום הרטוב שלי, יש לו גם מטפלים, גם פסיכיאטרים, גם מאמנים, גם יועצים תעסוקתיים, כל המעטפת. הוא עשה סדנה באחד הכנסים על ניהול מחשבות שליליות. זה משהו שהוא לקח מהטיפול בחרדות, מתוך ה-CBT.
קוגניטיב בייבירל תרפי. טיפול קוגניטיבי התנהגותי.
ופרופסור רמזי אמר שפעם חשבו שמחשבות שליליות כמו אין לי סיכוי להצליח, זה לא יקרה, למה להתאמץ, הם בגלל החוויות והביקורת שעברו אנשים עם הפרעת קשב, שבגלל שכל כך הרבה פעמים הם נכשלו, וכל כך הרבה פעמים אמרו להם שהם לא יצליחו, אז הם לא חושבים ככה. היום הראייה שלו אומרת שהיא כנראה המחשבות עליהם חלק מההפרעה, שתמיד הפרעת קשב, או הרבה פעמים הפרעת קשב, זה פשוט כמו מחשבות תורדניות, זה לא מחשבות תורדניות, אבל זה מחשבות שחוזרות על עצמם, אין לי סיכוי. ומה שפרופסור רמזי אומר, בואו לא נתווכח עם זה. רק מה, בואו לא ניתן לזה לנהל אותנו. כי הבעיה היא לא לחשוב ככה. הבעיה היא מה אנחנו עושים כשאנחנו חושבים ככה. אז אם ניקח לדוגמה ילד, אני אקח עכשיו מבוגר, שרוצה לעשות איזשהו שינוי תעסוקתי, והוא מגיע אליי, וזה קורה הרבה, ואומר, הוא כבר הגיע לתפקיד די בכיר, הוא רוצה עכשיו להתחיל תחום חדש, תחום עיסוק חדש, והוא רוצה להירשם ללימודים, והוא אומר לי, האמת, אין סיכוי שקבלו אותי. זה לא יקרה. למה? כי פעם, כשהייתי סטודנט, היה לי נורא קשה, ופעם לא הצלחתי, ואין לי סיכוי. עכשיו, הבעיה היא לא אם הוא יחשוב ככה, הבעיה היא שהוא מפספס הזדמנות. ויכול להיות שהייתה שם איזו הזדמנות שהוא זיהה, שמתאימה לו בול, והוא יכול נורא להצליח, והוא יכול בעיקר ליהנות ממנה. זאת הבעיה. עכשיו, מה מסתבר? שבעזרה סדרה של שאלות, אפשר להעביר אותו מהמקום שעסוק במחשבה הזאת לפעולה. ואת זה למדתי אצל פרופסור רמזי, וזה מופיע בספר שלי.
מה שאת אומרת בעצם, שמחשבות שליליות זה דבר, את אומרת מאפיין הפרעת קשב, אני אגיד שזה מאפיין כל כך הרבה מצבים נפשיים.
אוקיי.
מה שאת רוצה, דיכאון, זה מחשבה שלילית. כל כך הרבה מצבים נפשיים. מה את אומרת בעצם? לקחת את המחשבה השלילית, ולנסות לנהל סוג של דיאלוג.
עם עצמך.
ובדיאלוג הזה, להגיע למסקנה שעדיף לעשות.
לא, אני אפילו לא, אני לא מדברת על המסקנה. הסדרה של השאלות הזאת, דרך אגב, היא מתחילה בלחשוב מה הכי גרוע שיכול להיות.
יפה.
אבל ממש מה הכי גרוע, לא להסתפק בהכי גרוע, לא יקבלו אותי. אלא הכי גרוע, אני תמיד שואלת את האנשים, עד שהם צוחקים לי בפרצוף, כן?
מה יקרה? ירגו אותך.
יכתבו עליך בעיתון, יביאו אותך לתוכנית של ורדה רג'ל זקון, והיא תספר איך אתה המקרה הכי גרוע שהיה בתחום עיסוק שלך. זה הכי גרוע. בואי. והנה, את צוחקת. ואז אני שואלת גם מה הכי טוב שיכול להיות. ואז גם שם אני לוקחת אותו לאקסטרים, עד שנגיד, את תביא אותו פה לתוכנית, ותגידי שדבר כזה מוצלח עוד לא היה במדינת ישראל. בעצם עשיתי לו סקאלה במוח, שאומרת לו מה הכי גרוע ומה הכי טוב, ואני מנסה למתן את תחושת הקטסטרופה. ברגע שעשיתי את זה, אנשים שהם אין להם הפרעת קשב, אם אני שואלת אותם על האמצע, הם יענו לי על האמצע. אנשים עם הפרעת קשב תמיד הם על הקצה. אבל מטענתי את זה. ואז אני פשוט עוברת לשאלות שמעבירות אותם מהחלק במוח שעוסק ברגשות, לחלק הקוגניטיבי. אני פשוט שואלת על מישהו אחר, איזה הצעה הייתה נותן.
חשיבתי רציונלי.
נכון.
את יודעת שאנחנו מתקרבות לסוף שיחתנו?
אני לא מאמינה שכבר נגמרת שעה.
את יודעת? אנחנו מתקרבות לסוף השיחה.
וואו.
ואנחנו בעצם מנסים לצאת עם התחושה שאיכשהו ניהול נכון של עצמנו יכול להביא אותנו למקום טוב.
נכון.
הפרעת קשב, דיקי, חרדות, תחושת חוסר אנרגיה. יש לנו כל כך הרבה הזדמנויות סתם. תחושות פיזיות לא טובות.
נכון.
הגוף שלנו, לא דיברנו על הגוף. אוקיי, אז אם אנחנו יודעים איכשהו קצת לחשוב איך לנהל את עצמנו יותר טוב, אנחנו פחות פוגעים בעצמנו.
נכון, אני חושבת שאנחנו פחות מאשימים את עצמנו.
כן.
אנחנו לא אשמים. יש סיבות נכון. אובייקטיבית, זה לא שייך לאישיות שלנו. ואם אנחנו מודעים למאפיינים, ויש לנו כלים לנהל את זה, אנחנו יכולים לחיות טוב.
אוקיי, אז הגענו טוב לכך שאומנם אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע, שאת כתבת ציפי קוברינסקי, אבל בעצם הגענו כאן לאיזה מחשבה בכלל אוניברסלית, שוב על הסבל האנושי, ואיך אפשר קצת להפחית אותו.
ושמגיע לנו לחיות חיים טובים. מגיע לנו.
מגיע לנו לחיות חיים טובים. יופי. מה לי, נכון? אז ישבת איתנו, ואישרת לנו, אישרת לנו, שמגיע לנו לחיות חיים טובים. לא חשוב באיזה שלב אנחנו, ומה קרה לנו בכל זאת. אז יופי, ציפי קוברינסקי, מאוד מאוד תודה שבאת אלינו, וכמובן, כמובן, כמובן, תודה למלי שיושבת ומעודדת אותנו, ותודה לאילי קונפלד, אתה כאן איתנו ממש במרחק נשימה, ותודה לאורך הדיגיטל דוד זבולוני, תודה רבה.
אני ותודה להגיד... שהזמנתם אותי.
כן, כן. אני מוכן להגיד עוד מילה, יניב מרוזובסקי, אתה, מה אני הייתי עושה בלעדיך? די לחכים הברמיזה, ביי.